הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים. השבוע אנחנו קוראים פרשת כתיסא, והמוקד המרכזי של הפרשה זהו חטא העגל. ועל זה נעמוד, ועל הלקחים שנפיק מכך. התורה מספרת לנו בחטא העגל, וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהל העם על אהרון, ויאמרו אליו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו. ואכן אהרון אומר להם, פרקו את נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם תביאו אליי. ואכן כך עשו, והתפרקו כל העם והביאו לאהרון. ואז הוא לקח את כל הנזמים ואת כל הזהב וזרק אותו לכבשן האש, ונוצר עגל מסכה. ויאמרו, אומרת לנו התורה, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. ואומר הקדוש ברוך הוא למשה, לך רד כי שיחת עמך, סרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה. ויאמרו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מוריי ורבותיי, כשאני מגיע לפרשה הזאת, אני האמת הוא, אני המום, קשה מאוד להכיל את הדברים האלה, קשה מאוד. למה? השאלת השאלות, הרי איך ייתכן שעם ישראל, לאחר מעמד הר סיני, שהיה לפני כמה ימים ספורים, שהם אמרו נעשה ונשמע, ופתאום מתהפכים עד הקצה השני, ולוקחים עגל, בובה של זהב, עגל מזהב, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים. כך כתוב במסכת אבות דרבי נתן פרק כף. אבל נחמיר את השאלה, השאלה הרבה יותר קשה. חז"ל מסבירים לנו, כדי שנוכל להבין, באמת את המהות של החטא של עם ישראל, איך הם הגיעו לכזה מצב. הרי זה דבר מדהים. אנחנו מדברים על דור דעה. אנחנו מדברים על הדור שהוא בעצם בדרגה הכי גבוהה שהיה בהיסטוריה של עם ישראל מאז בריאת העולם ועד ימינו. ועל הדור הזה אנחנו מדברים, שבעצם חל אצלו מהפך מוקצן ביותר. מוקצן, פשוט קיצוני לגמרי מקצה לקצה. אנחנו מדברים, כדי שנוכל להמחיש את הדברים, אנחנו נסביר קצת עד כמה המעלה והגדולה של הדור הזה. ניקח כמה דרגות בכוונה, כדי שנוכל להבין על מי מדובר בכלל. חז"ל אומרים, בפרק יוטט, בשמות פרק יוטט, ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. מביא רשי את דברי המחילתא של רבי שמעון בר יוחאי. ויחן שם ישראל נגד ההר, בדרך כלל כתוב ויסעו בני ישראל ויחנו בני ישראל, כאן כתוב ויחן. הייתה חניה אחת. כולם היו כאיש אחד, בלב אחד, לקבל את התורה. זה לא מצב שהיה סטנדרטי בעם ישראל. אנא בואו נראה את זמננו ונראה את תקופתנו כדי להבין כיצד ניתן ללכד את כל הלבבות, שכולם יהיו כאיש אחד בלב אחד. כמה פיצולים, כמה דעות, כמה מלחמות, כמה כותביות. והנה זכו למעמד דבר עצום. יותר מכך, אומרת הגמרא במסכת שבת בדף קוף מ"ו עמוד א', שכאשר עם ישראל עמדו במעמד הר סיני, פסקה זוהמתו של הנחש מהן. הרי כאשר הייתה בחטא חווה ואדם הראשון, נדבק בהם הזוהמה של הנחש, מאז כל ההידרדרות של כל העולם. אבל כשהם עמדו במעמד הר סיני, פסקה הזוהמה של הנחש. זה הגדולה, חזרו להגיע לדרגה של אדם הראשון לפני החטא. דבר נוסף, דבר שלישי, אומרת לנו הגמרא במסכת שבת בתף פה ח עמוד ב', כל העם רואים את הקולות הלפידים ואת כל השופר ואת הר עשן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא יצאה נשמתם של ישראל, שנאמר נפשי יצאה בדברו. ומאחר שבדיבור הראשון יצא נשמתם, איך נוצר הדיבור השני? למי דיברו כאילו? אומרים חז"ל, הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים ויחיה אותם, שנאמר גשם נדבות תניף אלוקיך נחלתך ונילה אתה כוננת. ואמר רבי יהושע בן לוי עוד דבר, כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש הוא חזרו ישראל לאחוריהם 12 מיל, 12 קילומטר. ומלאכי השרת היו מדדים אותם ומקרבים אותם להר. הווה אומר, מוריי ורבותיי, שאותו דור כשעמד במעמד הר סיני, התגלה לפניו השכינה. מרוב האימה, מרוב הקדושה, הם כל כך התרחקו, ברחו, מרוב לא יכלו לספוג את השפע של הקדושה. דבר נוסף, כתוב במחילתא של רבי שמעון בר יוחאי פרק כ', כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, מלמד שלא היה אף אחד סומה. כל מי שלא ראה, העיניים שלו נפתחו. כי השם הוא האלוקים, מלמד שלא היו בהם טיפשים. כתוב, מן השמיים ישמעך קולו, משמע שלא היו חרשים. יענו כל העם יחדיו, מלמד שלא היו אילמים. אתם נצבים, עומדים, זאת אומרת, מלמד שלא היו בהם חיגרים. ועוד, אומרים חז"ל שבמעמד הר סיני כל המחלות, הכל הסתלק מעם ישראל, כולם נהיו בריאים. אם היו חיגרים, נהיו בריאים, היו סומים, נפתחו להם העיניים, היו אילמים, הפה נפתח, הכל, בכל, מכל כל. פלא פלאים, ניסים מנפלאות נגד הטבע. עוד נס גדול, אומר רש"י בשם המחילתא של רשב"י, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, מי רואה, מי יכול לראות קול? וכי קול זה דבר שאפשר לראות? נגד הטבע, היו רואים את גלי הקול מול העיניים שלהם, נס. ויותר מכך, אומרת הגמרא במסכת שבת בדף פחת, הרי הם אמרו ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אומרת הגמרא, אמר רבי אלעזר, בשעה שהקדימו ישראל נעשה ונשמע, יצאה בת קול ואמרה להן, מי גילה לבניי רז זה שמלאכי השרת משתמשים בו. הווה אומר, הגיעו למעלה ולדרגה של מלאכי השרת. מוריי ורבותיי, תשימו לב על מי מדובר. זה לא איזה דור דעה סתם. זה דור שהרי במקרעת ים סוף עברו את כל ניסי מצרים. עברו את קרעת ים סוף שכל אחד אמר זה אלי והנבאו שראו בנבואה מה שיחזקאל בן בוזי לא ראה. עבדו במעמד הר סיני עם כל הניסים והנפלאות, עם כל הגדולה, עם כל ההשגה, עם כל העלייה הרוחנית שאי אפשר לתאר. ואז השאלה באמת הופכת לשאלת השאלות. הכיצד ייתכן שאחרי כזו, כאלה דרגות גבוהות, מגיעים למצב שלוקחים עגל זהב ואומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך ממצרים? כל אחד, אני בטוח שכל אחד שיקרא את הפרשה, או ישמע אותה בקריאת התורה, יגיד, אני לא הייתי יכול להיות כזה. ודאי שאני לא הייתי במקום הזה. נו, אז איך ייתכן? אנחנו מדברים פה לא על גדולי הדור שאנחנו מכירים בימינו, ולא על גדולי הדור בדור הקודם, ולא על גדולי דורות הקודמים והקדמונים, מלאכי השרת, לא על אמוראים ולא על תנאים ולא על נביאים, על דור דעה, שמה לא ראה מול העיניים שלו. ולוקח עגל זהב ואומר, זה מה שהוציא אותנו, יעלה אותנו ממצרים. זה לכאורה ממש, אני חושב שזה דבר שלכל מי שקורא את הפרשה, הוא פשוט צריך להיות המום. זה ממש, אי אפשר להכיל את זה, אי אפשר להבין את זה. אני פעם כשהייתי בארצות הברית, אחד הפעמים שאני נמצא בארצות הברית, אז יש כאלה שהרי יש להם עסקים, חנויות וכו', ויש להם את היום, היום של שלהם, של הגויים, שקונים כולם תעשוח וכדומה. אומר לי יהודי אחד בעל העסקים, שהוא שואל את הגוי, תגיד לי, מה זה השוח הזה שאתם קונים? השוח, מה אתם עושים בזה? מה אתה מבין כאילו, מה יש שם? מה, יעני הוא אלוקים? תשמע, באמת, הערבים, הגויים, אומרים, אנחנו באמת לא יודעים, לא מבינים. אבל ככה כולם אומרים, אז אנחנו עושים מה שכולם עושים. באמת להבין, אנחנו לא מבינים. מה העץ יכול לעשות? כל העבודה זרה היא דבר נגד כל היגיון ושכל אנושי. אתה לוקח דומם, בול עץ, בובה, ואתה אומר, זהו, זה אלוקים. איך אפשר? ואיך קורה לכאלה בני אדם ענקי רוח? זו השאלת השאלות, זהו מרכז הפרשה, ועל זה אנחנו רוצים לעמוד וללמוד מה התורה רוצה ללמד אותנו מכך. ואני אקדים לכך, אז הנה מכרים. בטבעם של דברים, בני אדם נוהגים לפתוח בעצמם ויכולתם, ולכן בני אדם מרשים לעצמם לעשות דברים ומעשים שיש בהם חשש סכנה ממש. אבל תמיד זה, ומה אומר האדם? בטוח לי זה לא יקרה. אני חזק, אני שחלטן, אני שולט על הגוף שלי, על המעשים שלי. וזו אחת הטעויות הקשות ביותר של זוגות שבונים את ביתם בשפת העם, פתוח, מודרני, מתוך תפיסה שהם יודעים לשמור את הבית ולגדל דור חדש, בתפיסה פחות חונקת, מרשים לעצמם דברים אשר בהם מביאים לעצמם ניסיונות, ולצערנו בתים רבים נהרסים מכך, ואף כושלים בחינוך הילדים. ניקח לדוגמה אחד הנושאים הקשים שבדורנו. זה הנושא של התקשורת, של הטכנולוגיה. יש תקשורת פתוחה שאינה מבוקרת, היא לא חסומה. ויש הרבה כאלה שמרגישים בעצמם, לנו זה לא יקרה. מה הבעיה? אני לא הולך לחפש את השטויות ולא מחפש את התועבות ולא מחפש את האלימות ולא מחפש כלום. אני צריך את זה בשביל העבודה, בשביל כל מיני נושאים שאני צריך. אני זקוק לתקשורת פתוחה. ובני אדם בוטחים בעצמם שלמרות הכל הם יוכלו לבנות בית לתפארת. לצערנו המציאות תופחת על פניהם. כי גם אם בן אדם, לא נדבר על בני אדם שבאמת נגררים ונמשכים לשבת על סרטי תועבה וסרטי אלימות וכל מיני דברים שאני אפילו לא אוהב לומר אותם, אבל למרות שלכאורה מי שישמע אותי יחשוב למי אני מדבר, לעבריינים, לא, אנחנו מדברים על הכי צדיקים, על הקדושי עליון שהתורה מדברת כמו שנסביר. שאדם צריך לדעת כשהוא נמצא במקום של פתיחות, במקום של ניסיונות, אין שום ערובה לאף אחד באשר הוא, עם כל גדולתו ועם כל קדושתו, שבאמת יוכל לשמור את עצמו ולהינצל. קל וחומר כשאנחנו רואים לצערנו את המחזות האומללות, כאשר נסתכל שהיום בני אדם נמכרים, אני קורא לזה כך, לקופסה השחורה, שמרותקים סביב הקופסה השחורה. הבעל קופסה שחורה, האישה קופסה שחורה, אין אבא, אין אמא, הילדים מקבלים נזיפות שמפריעים להם, יש פנטומימה בבית, אין בכלל תקשורת, אין בכלל הידברות, כי כל אחד ישר שקוע בכל מיני כתבות וכל מיני כיתובים וכל מיני מסרים, ועל כל פיפס ועל כל מה שכל אחד זורק איזה מילה, כמעט הבית נמחק, המשפחתיות נמחקה, אין אבא עם אמא ואין אבא ואמא לילדים, ממש הופכת להיות משפחה חסרת חמימות, אהבה, חום, חינוך, כיוון שהכל שקועים בתוך הקופסה השחורה. ולא נדבר שכאשר יש מכשירים כאלה שהם אינם חסומים, הרי יש קפיצות, אני לא יודע, יש כל מיני פרסומות, מספיק שזורקים לך איזה פרסומת שאתה חושב אולי יש משהו, ואתה מגלה תיבת פנדורה ואתה נקלע למקומות, ואז אתה נכנס לשם ובלי להשים לב אתה ממשיך וממשיך. והרי רבים חללים מפעילה, מאזינים עיקרים, צריך לדעת שלא רק זה, שמסכנים את כל הרוחניות של הבית, את כל החינוך של הבית, את כל השלום בית, הכל מופקר כאשר אדם לא יודע לשמור את הבית שלו, אלא גם כשנמכרים לזה, מסכנים את החיים שלהם, וכל מי שסובב אותם, נוסעים ברכב, הם לא מרוכזים בנסיעה, מסכנים את כל מי שנוסע איתם, מסכנים את כל מי שסובב אותם. למה? כי הם מרותקים לכל צפצוף, לכל שבריר של משהו שמגיע, אולי שם יש פיקוח נפש. כמה אסונות קוראים, כמו שמלמדים בכל האלה שמלמדים את הנהיגה מונעת, כמה אסונות רק בשביל שבריר שנייה, שפתאום עסקו באיזה תקשורת, באיזה מכשיר, ואז האסונות קוראים רחמנא ליצלן. לכן באה התורה ללמד אותנו. התורה רוצה ללמד אותנו, אין מושג לי, זה לא יקרה. אין בקדושיו לא יאמין, מוריי ורבותיי. התורה רוצה באה פרשתנו ללמד אותנו, אין גדול יותר מדור דעה. למרות שראו את כל הניסים הגלויים של יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מעמד הר סיני, הגיעו לדרגות הכי גבוהות, בינם לבין שאול תחתית כפסע, לדעת שהן בקדושיו לא יאמין. אדם חייב לדעת להכיר את החולשות של האדם. רק שוטה בוטח בעצמו שהוא לא ייפול לשאול תחתית ויכול לאבד את עולמו בעולם הזה ובעולם הבא. למה? כי אדם נוצר מאפר, מאדמה. למה קוראים לו אדם? כי מן האדמה אתה נוצר. לדעת שכוח האפרורית הזאת שולטת באדם יותר, מושכת אותו לתאוות, מושכת אותו ליצרים. אסור לפתוח אדם בעצמו, אין בקדושיו לא יאמין. זה הסיבה, תשימו לב מוריי ורבותיי, מאזינים עיקרים, בואו נחשוב ביחד. במעמד הר סיני, כשעם ישראל הגיע לשיא הפסגה הרוחנית שיכולה להיות, שאין לנו אפילו הבנה והשגה, אנחנו בואו ניקח עכשיו לדוגמה אחד מגדולי ישראל, גדולי הדור, ניקח גדולי הדור שכבר לא איתנו כדי לא לפגוע באף אחד, אבל בואו ניקח את מרן הרב עובדיה יוסף, ונגיד לו, אני מבקש ממך לא לרצוח בני אדם, לא לגנוב, לא לנאות נואף. לכל אחד זה ייראה מוזר. מה לא ולדברים האלה? אבל זה מה שנאמר במעמד הר סיני לדור דעה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר לדור דעה. לא תרצח, לא תגנב, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד, אשת רעיך. עם מי הוא מדבר? הוא מדבר עם העבריינים, עם שבבניקים, עם אנשים פחותים. הוא מדבר עם גדולי עולם שאין לנו אפילו הבנה והשגה בכלל על מי אנחנו מדברים. מה הוא מתכוון בזה לומר? כי גם הענק שבענקים יכול ליפול גם למקום הכי נמוך. כי האדם הוא מן האדמה. וזה התורה רוצה ללמד אותנו. בואו תראו דור דעה. לוקח עגל זהב ואומר, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך במצרים. תבין, אם דור דעה מגיע לכזה ניסיון ונופל, איך אתה יכול לפתוח בעצמך? ראיה לכך הרי בפסיקתא כתוב, בפסיקתא דרב כהנא, פרשת בשלח, אמרו עליו על יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה 80 שנה, ובסוף נעשה צדוקי. בואו נחשוב ביחד. אתם יודעים מה פירוש 80 שנה לכהן בכהן גדול? יוחנן כהן גדול היה כהן גדול 80 שנה. מתי מתחיל? באיזה גיל הוא מתחיל להיות כהן גדול? ניתן לו את הכי המינימום בגיל 20. אז זאת אומרת, נדברים פה עכשיו על גיל 100. אחרי שהוא שימש 80 שנה בכהן גדול, כל שנה הוא נכנס לקודש הקודשים. וכתוב שאם יש לו הרהורה, חס וחלילה, הוא מת בקודש הקודשים. אי אפשר להיכנס לקודש הקודשים, ויש לו איזה הרהור אפילו של חטא. לכן קושרים את הכהן הגדול, שאם הוא ימות, שיוכלו למשוך אותו, כי אסור להיכנס לקודש הקודשים. אז כהן גדול שנכנס שנה אחר שנה, אחר שנה, אחר שנה, הם אומר שהוא היה צדיק עליון. עובדה שבבית שני, היו מאות כהנים גדולים, אומרים חז"ל למה? כי אז הכהנים לא היו ממונים לפי דרגתם, אלא היו קונים את זה בכסף. אז כל שנה, מי שנכנס לקודש הקודשים היה מת. כל שנה מחליפים כהן גדול מחדש. היו מאות כהנים גדולים. הוא שימש 80 שנה, נכנס לבית המיל קודש הקודשים ויצא, ונכנס ויצא. הוא היה ענק שבענקים. כהן גדול, שיא הפאר, שיא הקדושה. ואחרי 80 שנה, הוא היה חבר של הצדוקים, הפך להיות צדוקי. הן בקדושיו לא יאמין. אז מה אנחנו נדבר על עצמנו? אני בטוח שיש כאלה שיגידו, מה הרב מלכה הזה מדבר איתנו על דברים זולים, על דברים כאלה נמוכים, זה לא קשור אלינו. קשור לכל בן אדם שהוא עדיין נמצא על האדמות, עם יוחנן כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים 80 שנה, ובגיל 100 ומעלה, אולי היה 110, פרש והידרדר ואיבד את כל עולמו. אז מה אנחנו נדבר? כמה צריך האדם אם לא ידע לעשות גדרים מוסייגים לעצמו, לאבדון? אם דור דעה חטא בחטא העגל ואומר לנו לעגל הזהב, אלה אלוהיך ישראל, מי יוכל לומר לי זה לא יקרה? הגמרא מספרת במסכת קדושין בדף פא, ולדעתי זה כל המסר של חז"ל. הגמרא מספרת לנו שלושה מעשיות. מספרת על רבי עמרם חסידה, קדוש, עליון, פרוש, שהוא פעם פדה שבויות, וכאשר הוא פדה אותם, כדי שחס וחלילה לא יקרה, לא ייחוד ולא קרבה ולא כישלון, הוא שם אותם, היה לו עלייה, קומה שנייה, לקומה השנייה היו צריכים לעלות עם סולם, אז הוא אמר להם שבינתיים לשים אותם בעלייה, בקומה השנייה, כדי שלא יהיה בקרבתו בכלל, שלא ייקשל בחטא בכלל, לא בהירור ולא בחטא. אומרת הגמרא מה קרה, בעלייה בקומה השנייה יש ערובה, חלון, שרואים גם מה שקורה למטה, ופעם אחת, הייתה שם אחד מהשבויות, יפת תואר ויפת מראה, שהסתכלה והוא בדיוק ראה את הפנים שלה, והוא התגרה בו היצר. החליט שהוא צריך לעלות אליה, הוא רוצה לחטוא איתה. ואז אומרים חז"ל, שכאשר יעלו אותה, הוא ביקש שיוציאו את הסולם משם, כדי שלא יהיה גישה בכלל למקום. אבל כשהוא ראה אותה והתגרה, הוא הלך ולקח את הסולם ושם אותו כדי לעלות לשמה בשביל לחטוא עם האישה. אומרת הגמרא, הסולם הזה היה צריך 10 בני אדם מרוב הכובד שלו, היה צריך 10 אנשים כדי להרים אותו. והוא מרוב היצריות שלו, הוא הרים אותו לבד כדי להגיע לחטא. ורק מה קרה כשהוא עלה באמצע, הגיע לאמצע העלייה של הסולם, צעק, אש שורפת את עמרם, אש, אש, ואז השכנים שמעו, יצאו להציל אותו, ובזה הוא ניצל מהחטא. והגמרא מספרת אותו דבר קרה לרבי מאיר בעל הנס, שהוא תמיד היה צוחק על עוברי עבירה, איך נכשלים בכלל? מה העניין להיכשל בעבירה? איך נכשלים? ואז מה עשה השטן? רצה להראות לו מה זה חטא, מה זה פיתיון של יצר הרע. ונדמה לו לאישה יפת תואר, יפת תואר מעבר לירדן, מעבר לנהר, ולא יכל לעבור, כי לא היה לו איזה ספינה לעבור. רק היה איזה חבל דק שעוברים בו כל מיני אנשים שמסכנים את החיים שלהם, והחליט שהוא חייב לעבור כדי להגיע אליה. ובאמצע הדרך השטן מתגלה ואומר לו, תדע לך שיצא המכריזים עליך בשמיים, היזהרו ברבי מאיר ובתורתו שלא להחתיא אותו, אחרת תדע לך הייתי מכשיל אותך בחטא. וכך אותו דבר הגמרא אומרת, גם קרה לרבי עקיבא, שגם כן היה צוחק על עוברי עבירה, גם הוא כמעט נכשל. הוא ראה אישה יפת תואר, יפת מראה, ואתה צוחק על העבריינים? אני אראה לך כמה אתה חושב שאתה גדול. ואז השטן התחפש לאישה יפת תואר, למעלה באיזה עץ גבוה, ראה את זה רבי עקיבא, הוא טיפס על העץ. בא השטן ואמר לו, תדע שלולא שמכריזים בשמיים להיזהר ברבי עקיבא, תורתו הייתי מכשיל אותך. מה הסיפורים האלה שחז"ל מספרים לנו? ללמד אותנו. רבי עקיבא, רבי אמרם חסידא, רבי עקיבא, רבי מאיר בעל הנס, אלה יבואו לכישלון, אלה יפלו לרשת של היצר. כן, כן, גם כאלה יכולים ליפול, גם כאלה, מה אנחנו נדבר, אפר ואפר, כמה יכולים ליפול ברשתות האלה, אם לא נדע לשמר את עצמנו. ואני, סיפורים הרי על הנושאים האלה הם בלי סוף, אבל אני אומר לכם, אני מכיר דוגמה אחת רק, אני מספר, זוג אחד, חתן וכלה ממש מעולים, מיוחדים במינם, אמרו על החתן הזה, עדיו להיות החזוני של הדור הבא. וככה באמת התחתנו, ובאמת ישב ולמד בהתמדה, בפרישות, ממש חזוני של הדור הבא מדובר שיהיה. לצערנו לפתע ביום בהיר, הפך את האור שלו עד הקצה האחרון. פרק כל עול מעליו, כלום, לא תורה, לא מצוות, לא כלום, 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 והתפרק הבית לגמרי. מה התברר? הוא פשוט נחשף למדיה מקולקלת, והיה רואה סרטי תועבה. מחזוני של הדור, עבריין של הדור. כל הבית התפרק והתגרשו. כמה רבנים כאלה, כמה אנשים כאלה שאני מכיר שנפלו, רחמנא ליצלן, וחרב עליהם עולמם. זהו המסר. הקושיה ושאלת השאלות היא עצמה התשובה. באים חזר התורה בער הרצון ללמד אותנו, מאזינים עיקרים, שחייב האדם להכיר בחולשות שלו ולהיות זהיר ונזהר, להבין שכיוון שצריך לברוח מכל חשש של עבירה כמו בורח מן האש, ולא לבטוח בעצמו שהוא, לא, שהוא מסוגל להתמודד עם הניסיונות. האדם הוא אפר מן האדמה, אדם, אדמה, הוא מסוגל לרדת עד שאול תחתית. ולכן חובה על כל אדם ואדם, כל זוג שבונה בית, אם הוא רוצה להצליח, שתהיה אהבה בבית, שיהיה שלום בית, שיהיה חינוך בבית, תלוי איך בונים את הבית. אם לא שמים גבולות וסייגים שבונים את הבית בצורה נכונה, אז נופלים מהר ברשת. על זה אמרו הדרשנים על הפסוק בשיר השירים פרק ח' פסוק ת', אם חומה היא נבנה עליה עתירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה רוח הרס. אם הבית הוא חומה, עושים חומות בבית, עושים גדרים וסייגים בבית, שאותם לא פורצים בכל מחיר, אין מושג של מכשיר פרוץ, צריכים לעבודה, יש היום ברוך השם מכשירים, שמורים, מוגנים, שאפשר את כל מה שאדם צריך לעבודה שלו ולפרנסה שלו ולתקשורת שלו, אבל שלא יוכל להתפרץ, לא יוכל לרדת לשאול תחתית. בית כזה שיודע לעשות גדרים וסייגים בטהרת המשפחה, בקדושת הבית, בכשרות הבית, אפשר לבנות עליו ארמון של טירת כסף, כי יש פה חומה. אבל אם הבית הוא כדלת, מה קורה? ואם דלת היא, דלת הרי סובבת על הציר לכאן ולשם, לכאן ולשם, פעם ככה, פעם ככה. מקסימום הבית הזה, אולי אפשר לתלות עליו לוח ארז, אולי איזה קרבן קטן. כל זוג שבונה בית, מי שרוצה בית של אהבה, של אחווה, של שלום, של רעות, של חינוך דור חדש, חייב לעשות גדרים וסייגים ושמירה, ולא לסמוך על השכל שלו. לדעת שהניסיונות הם קשים, במיוחד בתקופתנו ובדורותינו, שכל כך המדיה קשה מאוד, שמפילה רבים, חובה כפולה ומכופלת, להיזהר, כי אם הרי, כדי שלזכות שהשכינה תשרה בבית, מה כתוב בתורה? כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. אבל מה זה? ולא ייראה בך ערוות דבר, ושם מאחוריך. אם בבית רואים חס וחלילה דברים של עריות, השכינה מסתלקת מהבית. לכן כל זוג שרוצה לזכות שהבית שלו יהיה בית לשם ולתפארת, אפשר לבנות עליו ארמון טירת כסף, חייב לעשות גבולות, גדרים וסייגים, לא להתפשר ולא לסמוך ולא לפתוח ביכולות שלו. לי זה לא יקרה. אם דור דעה נכשל, אם כל גדולי ישראל במעמד הר סיני הקדוש הוא מצווה על גניבה, רציחה, על ניאוף, אם רבי עמרם חסידה, אם רבי מאיר בעל הנס, רבי עקיבא, הקדוש חומה, הסתה נראה להם כמה כוח היצריות יכול האדם ליפול. מה נאמר אנחנו? החוכמה היא להיות, לברוח מן הניסיון. כמו שאנחנו מתפלים כל יום ויום, אל תביאני לידי ניסיון. לא יסמוך אדם ולא יבטח. מי שבאמת גיבור, זה שהאדם יודע לעשות את הגדרים והסייגים. זהו הדרך, כדי שבעזרת השם יתברך, בונים בית לשם ולתפארת, כי בדרך הזה ישכון בטח, והבית הזה אפשר לגדל בו דור ישרים מבורך ברוח ישראל סבא, ואת ישרי השכינה בביתם, ושומר נפשו ירחק מהם, והמזהיר והנזהר ירבה שלומם כנוהר. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על 5 חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.